ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
נחזור לדברים. אנחנו באמצע בתחילת ההקדמה השנייה. דרך ארוכה לפנינו. תעבדו את הסבלנות, תגידו לי.
אנחנו בסקלת
לדברים. ולחזור לדברים. לא?
כן, כן,
לפני כן, אבל.
לא.
לא.
תחזור לדברים.
הנה, יש קצת מחכמי ימינו, כמו הרלב"ג, התחיל לחקור על הנפלאות. כיוון שהרלב"ג היה איש מדע, היה מדען דגול, הרלב"ג, היה חכם בחוכמות העולם. הוא המציא את אחד ממכשירי הניווט הימי הכי חשובים. בזמנו הרלב"ג זה היה הזמן שבו הפורטוגלים והספרדים התחילו לכבוש את הים. להגיע למחוזות מאוד מאוד גדולים, אחר כך גילו את אמריקה גם כן. ואחד הדברים החשובים היה הנושא של הניווט בים. זה מאוד קשה לנווט בים, והוא המציא את אחד המכשירים החשובים ביותר בזמנו לניווט ימי. כל מיני מכשיר מתוחכם. היה איש מדען מאוד גדול, היה רופא. וכמדען, זאת אומרת, תראה, אם אני לומד מדעים ואתה אומר שיש טיסים, זה מכניס אותי לבעיה. איך? כמדען, כל המדע בנוי על זה שיש חוקים, שהמתמטיקה לא משתנה, שהפיזיקה לא משתנה. על זה כל המכשירים בנויים, כל החישובים, כל המדע בנוי על זה. אז אני לא יכול כמדען להביע חוסר אמון בטבע, לא רק כמדען, כאיש מאמין. מה זה כאיש מאמין? יש לי אמון. יש לי אמון בריבונו של עולם, שהוא קבע את חוקי המציאות. והוא, אפשר לסמוך עליו, שהחוקים לא יחזיבו, וזה חלק מהאמון שלי בבורא עולם. אז כאיש מדע, כאיש מדע וכאדם מאמין, אז הניסים הם מהווים לי בעיה. טוב, אז הוא מתחיל לחקור את כל הנושא הזה. כתב ספר שלם, אבל במלחמות השם. קודם כל, הוא עשה חלוקה בין שני סוגי ניסים. יש נפלאות בעצם ויש במקרה. מה זה בעצם? בעצם הכוונה שמשהו במהות של החומר השתנה, שזה נס הרבה יותר מסובך. המהות עצמה השתנתה, המים הפכו לדם, זה בעיה הרבה יותר חמורה. יש
הרלב"ג עושה את החלק,
ויש נס מקרי. מקרי שהיד של משה קיבלה צרת. זה לא שאין יד או יד הפכה, קיבלה צרת. יש נפלאות שהנביא יודע קודם בו, יש שלא יודע קודם בו. גם הנביא שיודע קודם בו, הם שני סוגים. יש משהו שהוא התפלל, ויש משהו שהוא לא התפלל, אלא גזר, פתאום יוצאת אש, פח, פתאום אש יוצאת מהשמיים, שורפת אנשים. תמצא בכל הנפלאות שיהיה נביא, אומר הרלב"ג, מעניין. כל הנפלאות יש איזה נביא בתמונה. ראיה לדבר, שהקדוש ברוך הוא רצה לעשות מופתים לבני ישראל שיאמינו שהוא נביא. אם לא היינו עושים הנפלאות תולים בנביא, אם היית אומר שהניסים עומדים בפני עצמם, לא, קורה שניסים קשורים לנביא. וגם השמיע קול ברכב סוסים מחנה ארם, זה מאלישע, ומכת סנחריב זה ישעיהו הנביא, והוא הבטיח את חזקיה ואלישע בשומרון, ומשה כמובן עשה ניסים, והקמח על ידי אליהו וכו' וכו'. מלאך היה שם את חזקיה, ועל יקשה דבר קורח, שזה להכניע באמת ישראל תחליטתו. סיכום, ראוי שיהיו המופתים בטוב שהם מסודר משכל, כבר התחשו מהם עצמיים, נותן הצורה הצורה מגולת, ואין מדרך שיגיע מהם, כי אם טוב ולא רק נערה מפאת החומר. אז הרלב"ג מתחיל לאט לאט לברר את סוגיית הניסים ואומר, שים לב שהניסים קשורים לנביא. כלומר, הניסים הם חלק מדיבור. נביא, התפקיד שלו לדבר, להוכיח את העם, לייסר, להעביר מוסר, להפנות את כולם לטובה, והנס הוא חלק מאמצעי העברת המסרים של הנביא. זאת אומרת, זה לא שיש בעולם ניסים פה, תיזהר, ניסים יכולים להפתיע אותך. זה לא, לא. אסור, יש יציבות, אין ניסים בטבע. זה לא שבטבע יש ניסים. זה לפעמים נביא, כחלק ממשהו מעביר מסרים לעם, ורוצה להעביר תכנים רוחניים, מוסריים, משתמש בדבר הזה שנקרא שינוי הטבע. טוב, אז זה כבר לא משהו שהוא אמור לשבש לי את שגרת החיים. כן.
ניסים פרטיים שלא
מגילת אסתר אין ניסים.
מה?
אין ניסים. כן, אבל זה לא נס שהשתנה משהו בטבע. הטבע לא השתנה, הטבע עולם כמנהגו נוהג. לא רואים את הראשונים בטבע, לא נקרא שום ים לא ירדש מהשמיים. התפילות עזרו לזה שהחשברוש והמן עשו טעויות ומרדכי ואסתר הצליחו. אבל לא היה שם משהו בניגוד לטבע.
אבל מה שהוא אמר על החומץ.
כן, החומץ ויהיה, נכון. אנחנו נראה בהמשך, זו שאלה טובה. אין מדרך שיגיעים מהם כי אם טוב ולא רע. זאת אומרת, מה זה המופת? זה בעצם להעביר מסר. טוב, מתחיל לחקור. התחיל לחקור על הניסים, אי אפשר שהוא בלתי פועל אשר יפעל לנו. מישהו עשה את הנס הזה. מי זה הפועל? הוא בטח יודע את העולם, את כל הנמצאות. הוא יודע, את מכיר היטב את חוקי הטבע. כי איך התחדש צורה? איך האדם יכול להפוך מטה לנחש, אם הוא לא מכיר את החוקים של החומר, ויודע איך הופכים את החומר של המכה לחומר אחר, של נחש? לא ימלט אם כן בחלוקה מאלה שלושה חלקים, שאפשר שיבואו ממופתים ואותות לעולם. רצון לומר, או מהשם, שהוא ודאי מכיר את העולם, או מהשכל הפועל, החוכמת המציאות, נקרא חוכמת הטבע, או מנביא. הביא ראיות, שאם הוא ידבר הפועל, היה דבר שבא מן השכל הפועל יותר נבחר. כי הדברים שבאים מהשכל הפועל, הם טוב בעצם. ואלו הדברים אינם טוב בעצם, רק במקרה. היפוך מטה ונחש, זה לא טוב באמת. לא טוב מקרה, שוב, בא להעביר מסר נקודתי, שיקנו ישראל אמונה שלמה.
אבל לא בכל הנביאים יש לנביא קשר להם.
הוא טוען שכן.
ירידת המן.
משה. איפה
הנביא
מופיע? משה.
משה רבן?
כן, משה. ירד המן בזכות משה. הוא בא לחנך את עם ישראל לביטחון באשם, אז הוא הוריד את המן. כתוב שמשה הוריד את המן. הגמרא אומרת שמשה בזכות המן ירד.
כל עשרת
המכות
יש להם
קשר למשה הרבן. כן,
בדיוק. עכשיו מוקד שזה, אהרון היה גם
כן, למה לא?
זה מופיע
בהרשת
של
הכתובים, כן. ועוד כי היה פועל, השכל פועל יותר נבחר. כי שכל, החוכמת הטבע היא קבועה. וחוכמת הטבע לא עושה ניסים. כי הנה, זה חריגה מהטבע. זה לא כדאי. ואתה רואה שכל הניסים הם זמניים. זה לא הטבע, זה לא החוכמה של המציאות. זה דבר נקודתי. זה לא טוב להגיד שהקדוש ברוך הוא עושה את זה, כי אז זה כאילו משנה, כי הקדוש ברוך הוא משנה את רצונו, משנה את הטבע, את החוקים, את חוכמתו. זה מבלבל, זה מסבך. ומה אתה צריך עכשיו להסתבך ולהגיד שהקדוש ברוך הוא מראש תכנן את זה, זה מאוד מסובך. לסיכום אומר הרלב"ג, אני מעדיף תמיד לומר שהניסים הם לא מעט השם. הם לא מעט השם. הם החלטה של נביא בשביל להעביר מסר מוסרי מסוים. הנביא הוא חכם גדול מאוד, בקיא מאוד בחוכמת הטבע, בשביל להעביר מסר מסוים הוא עשה שם איזה משהו. אבל בעצם הוא רוצה להרחיק את הניסים מהקדוש ברוך הוא. סיבה ראשונה, כי זה יוצר חוסר רציבות במציאות. אם הקדוש ברוך הוא עושה ניסים כל הזמן, אז המציאות שהקדוש ברוך הוא ברא סובלת מחוסר אמון, מחוסר רציבות. שתיים, הקדוש ברוך הוא בעצמו סובל עכשיו מחוסר רציבות. זה לא רק שהמציאות סובל מחוסר רציבות, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, חס ושלום, סובל מחוסר יציבות. כי הוא ברא את הטבע, ופתאום הוא בורא שינויים. מה הוא לא יציב, מה הוא לא סגור על עצמו, מה הוא רוצה, מה הוא חכם. לכן, אומר הרלב"ג, אני ארחיק את הניסים מהקדוש ברוך הוא, אעביר אותם או לנביא, או לשכל הפועל. זאת אומרת, לאיזשהו חוכמת המציאות. כן.
כל ניסו שנעשה
הוא לא ההפך רצון הבורא. הוא לא משקף את הרצון הקבוע של הקדוש ברוך הוא, אלא משהו נקודתי. המסר, לדוגמה, אם יהיה מורה בבית ספר שבאמצע השיעור, מסיבה מסוימת, הפסיק את השיעור. כי התלמידים התנהגו לו יפה, הוא מחליט להפסיק את השיעור וללכת. האם אפשר לומר, בית ספר הוא מקום לא יציב? בית ספר זה מקום מאוד לא יציב, מאוד מסובך, הכל, מורים מפסיקים באמצע שיעורים, שמע, זה בלגן, אי אפשר לסמוך, והמנהל בית ספר זה כבר לא, המנהל בית ספר לא אמר למורה להפסיק את השיעור ולא שום דבר כזה. אבל אם תשאל את המנהל, אגיד לך, במקרה הזה אני מגבה אותו, כי הוא רצה להעביר איזשהו מסר לתלמידים, והדרך להעביר מסר היה שוברים את הכלים לרגע נתון מסוים, מאוד מאוד מאוד, אז המנהל בית ספר מגבה את המורה. האם זה הבית ספר? האם זה המדיניות של המנהל שמורים פה חופשיים עוצרים שיעורים באמצע? לא, לא, ממש לא. מסר פעם, יש איזה מורה שהחליט להעביר מסר, לא שהוא יש לו גיבוי, הוא אדם מאוד רציני ומחנך דגול, אז מותר לו לעשות משהו כזה. אין תקנון כזה, זה לא כתוב בשום מקום, זה לא כתוב בשום חוקה, זה לא חלק מהניהול, לא, זה לא חלק משיטת הניהול, בכלל לא. אבל יש דבר כזה. עשית מזה משהו נקודתי, מקומי, רחוק מהנהלה, רחוק מהשיטה, מהסדר, מהחוכמה. הפכת את זה למשהו נקודתי, צדדי, שלא אמר מקרי. בעל תועלת חינוכית מסוימת. אירוע חינוכי. אומר, כן.
למה
הרבה
כאילו נכנס,
לכל
מקדים את הקדוש ברוך הוא,
פעמיים. א', זה מדען, מדעית. אני לא יכול להיות מדען בצורה כזאת. ב', זה פוגם ביצירות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מבחינתי הוא יציב, כלומר הוא לא כל יומיים בוא, אתה יודע זה, אתה היית רוצה לשלוח את הילד שלך לבית ספר שכל יומיים המנהל משנה את הכללים, פעם ככה, פעם ככה, כל הזמן פה משנה מדיניות וזה, אי אפשר לראות מה זה, מה קורה שם, פעם הוא ככה, פעם ככה, זה לא שיטה לנהל, זה יוצר אווירה שמשהו לא יציב, שמנהל שלא יודע מה הוא רוצה, הוא לא סוגר על עצמו, קנה כל הזמן את החוקים, את הכללים, את המטרות, זה מנהל לא אחראי, זה מנהל לא יציב נפשית, לא רוצה אותו.
זה מתחיל כשאני מבין, אני יכול להכניס לקדוש ברוך הוא לכלים אנושיים.
מסכים.
כל הראשונים, הדבר הראשון שהם עשו להגיד,
אבל זה הרלב"ג אומר, תיזהר, תראה מה זה יגרום לך. אומר הרלב"ג, הרלב"ג, אנחנו עכשיו קצת מנסים להסביר אותו, הרלב"ג חרד לעולם האמונה. עולם האמונה שלנו בנוי על יציבות. זה לא שהוא בא להציל את הקדוש ברוך הוא. אמרת שאנחנו לא צריך טובות, הוא בא להציל, אומר הרלב"ג, העולם שלנו, עולם האמונה שלנו עלול לסבול מעולם ממערכת לא יציבה, שאלוקים פה הוא שרירותי, עושה דברים ככה וככה כל פעם משהו, מה שמתחשק לו, מה שבא לו. אגב, יש עולם דתי כזה שלם, עולם דתי שלם שגם הרמב״ם נלחם נגדו מורה נבוכים בחריפות גדולה, העולם המוסלמי הקיצוני היה עולם תפיסה דתית שאמרה מי זה אלוקים? אלוקים זה מישהו שהוא כל הזמן פה משנה את הכללים ועושה מה שבא לו וזה. אז יצאת אלוהים מאוד גדול, אבל יצרת אדם שלא לא יודע מה, מפוחד, מבועל כזה, שהוא לא יודע מה אלוקים רוצה ממנו בסופו של דבר. אז הוא משהו כל כך מפחיד, כל כך גדול, שאני לא יודע, אני לא יכול לעקוב אחריו. האם זה טוב, האם זה מה שאנחנו רוצים, שום דבר בא. אז זה לא המדיניות הרשמית של בית הספר, זה לא מדיניות של המנהל, זה לא חלק מהחוקים, זה לא, זה משהו נקודתי שקרה פעם שהוא רצה את השיעור, בסדר, מטרה חינוכית נקודתית. מה? לא סמלי, מטרה חינוכית נקודתית חריגה בשביל, זאת הדרך היחידה שלו להעביר מסר. בדרך כלל המורה מדבר, הנביא מדבר, מעביר שיעורים רוב הזמן הנביא. פעם בשביל להעביר מסר, אז הוא עושה איזה אקט כזה, חילוקי. זה לא נושא, זה לא קושייה, זה לא עכשיו מטלטל את כל המערכת. כן. איפה ראית כוחות תומה?
לא, חרטומים
אני, חרטומים זה סתם דמיונות, זה אשליות, זה אילוזיות, זה לא באמת נס. זה אשליה. אז כל השליות אופטיות, הדמיון החותם זה השליות אופטיות, זה לא באמת. הם יודעים לשחק עם הדמיון של בני אדם, ליצור השליות, הם קוסמים. זה לא באמת. תראה את המשך חוכמה בתחילת פרשת וירא, חלק שם. כמה ראשונים כתוב שכתוב שהצפרדעים נשארו, התורה מדגישה שאחרי מכת צפרדים, הצפרדים נשארו ויאספו אותם חומרים חומרים בטיבש הארץ. אז אומר הרי שחומר, למה איך הצפרדים נשארו? כי הצפרדים שהחרטומים עשו לא נשארו, זה צפרדיה כזאת דמיונית, אז היא נעלמת אחרי כמה זמן. היא לא באמת צפרדיה, היא דמית צפרדיה, אז היא נעלמת אחרי כמה זמן. וצפרדיה אמיתית, זה לא היה, החרטומים לא יודעים לעשות. אומר המהר"ל, מה אתה דואג לקדוש ברוך הוא? אתה דואג לעולם האמונה? אתה אומר שזה עלול לפגוע כי כאילו הקדוש ברוך הוא לא יציב? מה פתאום? אם יהיה העובדים מתחדשים מרצונו הקדום, כמו שידמו קצת מדברי רבותינו, אז זה לא סובר. אז זה יכולתי לתרץ, אומר המהר"ל, אם הייתי אומר שהמופתים זה דבר ידוע מתכונן מראש, אז כבר זה לא קושייה. כי מה אתה אומר, הקדוש ברוך הוא סובל בחוסר רצון? לא נכון. הוא מראש, כבר בבריאת העולם, כתב בתקנון שבתאריך זה וזה יהיה משהו חריג. אז הוא הודיע מראש על זה. זה לא חוסר רצון, זה לא שהוא השתנה. כי באמת ככה הרמב״ם מבין, הרמב״ם, כמו שהוא רומז פה, חלק מרבותינו, ככה הסביר הרמב״ם את המדרש. המדרש אומר, תנאי התנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, ש... עיקרה היה. הרמב״ם מסביר מה זה תנאי, שזה ידוע מראש בטבע, זה חלק מחוקי הטבע מידועים מראש, כמו אותם דברים שנבראו בין השמשות. אבל המהר"ל לא מקבל את זה, את הדבר הזה, הוא לא מקבל את התפיסה של הראשונים. אבל נגיד לשיטתך יכולת לספור כמו אותם הראשונים, אבל המהר"ל עקרונית חולק על הרמב"ם וטוען שזה יתחדש בעת ההיא. סליחה, הפוך, אומר, אם לא מקבל את הרמב"ם, הרמב"ם אומר שזה תנאי מראש, אומר המהר"ל, אני לא מקבל את הרמב"ם. למה? כי אז זה לא קשור לנביא. אם אתה אומר שזה מובנה במנגנון של המציאות, שבתאריך זה וזה יקרה הים, אז מה זה קשור למשה? גם בלי, גם משה לא היה שם, אז זה היה נקרא, כי זה מובנה מראש.
שיטת הרלב"ג אומר?
לא, מקשה, אומר, הרלב"ג היה יכול להגיד תרץ כמו הרמב"ם ולומר, זה לא פרחה לקדוש ברוך הוא שעושה לנו חוסר הציבות, כי זה תוכנן מראש. אבל אז הצד השני, אז זה לא קשור לנביא. אז לכן כנראה הרלב"ג גם לא רצה להגיד את זה, כי הרלב"ג הרי שיטתו שכל המופתים קשורים לאישיות של הנביא. ועוד מקשה המהר"ל, אם זה נברא בששת ימי בראשית כמו שהרמב"ם רוצה לומר, לא נמנע מחלוקה. אם זה מגיע במקרה תועלת שיגיע מנופת וזה חסר תכלית, ובעת המופת נעשה פתאום תועלת והוא לא חובן מראש, אז זה לא מוזר. זאת אם תאמר שהקדוש ברוך הוא קבע מראש שהיה מקרה, ובמקרה קרה שבדיוק קריאת הים יצא בזמן מוצלח, בדיוק כשעם ישראל לא צריכים את זה, ואם עם ישראל לא היו שם, אז הים היה נקרא בכל מקרה, כי זה נקבע מראש. סתם, מה, אז הקדוש ברוך הוא סתם קבע שיקרה הים בלי שום תועלת? זה גם מוזר. ואם תאמר שחייב שנמצא הדבר שבבוא נפש המופת, זאת אומרת, אם זה חלק מהתכנון, לא רק שיקרה הים, אלא מראש מראש נקבע שעם ישראל יהיו שם קריאת ים סוף, אז מה? ידע השם בבריאת העולם? אז לפי זה, בעצם הקדוש ברוך הוא כבר בבריאת העולם קבע שהמצרים ירדפו אחרי ישראל בתאריך זה וזה, ויקרה הים. יש פה איזה פלונטר, לא פשוט. כי אז אתה אומר שבעצם אין שום בחירה. הגעת לזה שבעצם נקבע בששת ימי בראשית, בטבע, בחוקי הטבע, לא בחוקי... חוקי הטבע הם גם חוקי ההיסטוריה. אז זה תסבוכת גדולה מאוד. אם אנחנו באמת מודים בהנחת שכל הפועל, זאת אומרת שיש פה איזה כוח כזה שנקרא מנהל הטבע, שזה לא הקדוש ברוך הוא, טוב, אז זה השיטת הרלב"ג, אין לי מה להתווכח איתך. וזה היסוד של הרלב"ג, שהרלב"ג בעצם טוען שיש פה איזשהו ניהול בטבע שהוא לא קשור לקדוש ברוך הוא. שכל הפועל, הנביא, יש פה איזה ניהול נוסף, ועל זה אתה בונה את כל התיאוריה שלך. אלא שאומר המהר"ל בסוף, אתה טוען, מעבר לטענה הזאת, אתה טוען שאם אני לא אומר את זה, אז יש לי בעיה באמונה. על זה המהר"ל לא יכול להבליג. זה שאתה רוצה לטעון שיש בו דרג משנה והנביא והשכל הפועל, בסדר, יערב לך, זו שיטתך, אני לא מתווכח איתך. אבל אתה טוען עכשיו שמי שלא אומר ככה, אז יש לו בעיות באמונה, כי אצלו הקדוש ברוך הוא סובל מחוסר יציבות. זה אני לא מוכן לקבל, כי זה כבר נוגע ליסודות של האמונה עצמה. אתה אומר שהקדוש ברוך הוא משתנה כשיש ניסים, כאילו רצונו השתנה, התכניות שלו השתנו, החוכמה שלו, הסדר שהוא סידר בטבע, ולכן אתה מנתק את הקדוש ברוך הוא מהניסים. אז זה אני לא מוכן לקבל, כי זה כבר נוגע למאמן השאלות, מהות, מה זה אמונה בריבונו של עולם, מה זה הקדוש ברוך הוא. הרבה ראשונים אמרו שלקדוש ברוך הוא אין תארים. למה אין תארים? כי אם אתה אומר שיש לו תואר, זאת אומרת שהוא משתנה, יש לו כל מיני, הוא גם זה וגם זה וגם זה, הוא משתנה, ואז הוא משתנה בעצמותו. לכן אומר הרלב"ג, פה כבר הגענו ליסוד האמונה, ופה אני חייב, אומר המהר"ל, סליחה, אני לא יכול להמשיך. גם פה וגם בספרו נצח ישראל, פרק ג', למדנו את נצח ישראל פעם, אז המהר"ל משתמש בביטוי, אנחנו תלמידי משה. הוא מתווכח עם ראשונים, מתווכח עם חכמי ישראל. פה הוא מתווכח עם הרלב"ג, שם הוא מתווכח עם ספר העיקרי.
זה קשור לתארים?
תארים זה אומר שאתה חושש מלייחס לקדוש ברוך הוא תארים, כי כאילו זה אומר שיש לו שינוי. והמהר"ל גם פה וגם שם, כיוון שזה נוגע ליסודות האמונה, שם זה בנושא שאלת הבריאה, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ופה זה נוגע בשאלת השינוי, כן, הניסים, ההנהגה, לא הבריאה אלא ההנהגה, כיוון שזה נוגע ביסודות היסודות, בעצם האמונה. זאת אומרת, פה אנחנו מדברים על אמונת משה רבנו, זה כבר לא... הרלב"ג שיטתו שהקדוש ברוך הוא משגיח על העקרונות. הקדוש ברוך הוא קבע את העקרונות של הטבע והם לא משתנים, אבל יש בטבע שינויים, ובזה מחוץ למבט האלוקי, וזה הקדוש ברוך הוא מתעסק. יש לפעמים שינויים כאלה, כל מיני דברים שמשתרחים במציאות, הקדוש ברוך הוא לא מתעסק בדברים הקטנים אלא רק בדברים הגדולים. זאת שיטת הרלב"ג, וכן שיטתו שאין השגחה על הפרטים. זה אותו דבר כמו פה, כי זה לא הנושא, כי רק הנושא לא, כי זה הכללים, הכללים לא משתנים, חוקי הטבע בגדול לא משתנים. המטרה של הרלב"ג ליצור יציבות, יציבות באמונה, יציבות במדע. רצון השם הוא הרצון הקבוע, הדבר הקבוע, זה רצון השם. הדברים המשתנים הקטנים זה לא רצון השם, כמו שהבחירה החופשית שלנו זה לא רצון השם. איפשהו אתה עוצר, רצון השם נעצר בשבילו, אתה אומר, רגע, זה בחירה שלי, הוא נעצר. זאת אומרת, יש פה איזה מימד שהוא מחוץ לרצון השם, הבחירות שלנו. טוב, אז למה נעצרת בבחירות שלנו? בעוד כמה דברים רצון השם לא נמצא. איפה רצון השם נמצא? במדיניות הקבועה, בעקרונות, בדברים הגדולים, במחוקים, בסדרים הרגילים של המציאות, זה רצון השם.
אז הנביא
נמצא סמכות? אז נביא נמצא סמכות, ושכל הפועל גם. שיתוף פעולה בין הנביא לשכל הפועל, שפעם בצורך העניין, בסדר? לא כל דבר צריך להתקשר לרמטכ"ל ולשר הביטחון. לפעמים, למפקד הקטן, יש לו סמכות מקומית. הוא לא צריך שזה עכשיו, זה לא לשנות את כל הפקודות ואת כל החוקים. לפעמים צריך לעשות משהו כזה, בסדר, אל תשים את זה כזה עניין.
רגע, אבל הרלב"ג אומר שיש התערבות אחרי התורה?
אני שומע.
אז הרלב"ג אומר שהקדוש ברוך הוא
לא משנה, אין שינוי, הקדוש ברוך הוא לא משנה שום דבר.
מה זה אומר?
משום דבר הניסים.
ניסים זה נביא, זה שכל פועל. לא.
הקדוש
ברוך הוא עוסק בכללים, בעקרונות, בעקרונות, בכללים, בחוקים לא משתנים. כמו שהתורה לא משתנה. מה?
גם הנביא מגלה את הזמן.
הנביא תפקידו לחנך אותך. אז הוא אומר, פה עכשיו צריך לתת לך מכה, אפשר לעשות לך נס, אפשר לאפס אותך. בסדר, זה לא קשור להנהגה האלוקית השיטתית של המציאות. משהו נקודתי. כן.
איך הרלב"ד מסתדר עם הניסים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה או לנביא?
הוא אומר לו, עכשיו אתה תעשה נס. אתה, בשבילך.
לא, אבל הוא אומר לו בדיוק איזה נס לעשות.
אתה, בשבילך, זה לא אני, זה אתה עושה. אתה תעשה את הנס, לא אני. בשביל זה יעזור לך חינוכית, זה יצא. אבל זה לא שינוי הטבע. זאת אומרת, המנהל לא שינה את המדיניות שלו. רק הוא אומר, תשמע לי, אתה רוצה, זה לא לציטוט, זה לא משנה את החוקים. אתה רוצה, זה, תעשה ככה, זה יעזור. חס ושלום, אומר המהר"ל, לא מוכן לקבל את זה. כל פעם, גם בספר, גם בנצח ישראל פרק ג', שם ספר העיקרים יוצר ריחוק בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, בסוגיית הבריאה שם. שם סוגיית הבריאה. האם הקדוש ברוך הוא ברא ישירות אותנו, או דרך מתווכים. גם פה, ההנהגה, המהר"ל, הרלב"ג בעצם יוצר מרחק. המהר"ל לא מוכן לקבל את המרחק. לא מוכן לשמוע, מבחינתו, תמצית האמונה זה הקרבה. קרבת אלוקים. הוא התברך, נקרא קדוש, ברוך הוא, ולא השכל ברוך הוא. אמיתת עצמו לא נודע. אל תגיד עליו שום דבר, אני לא יודע עליו שום דבר. הדבר היחידי שאני יודע עליו, שהוא לא מוגדר. שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל בשום מגבלה. וזה הכי חשוב, אומר המהר"ל, שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל. מה זה לא מוגבל? הוא פשוט בתכלית הפשיטות. מה זה פשיטות? אין לו מעצור. זו הנושא, זו האמונה שלנו. אני לא, יותר חשוב לי לא היציבות, אין אותה מהר"ל, יותר חשוב לי חוסר מוגבלות. כי המגבלה, שאם אתה מגביל את הקדוש ברוך הוא, אתה בעצם אומר שהעולם הרוחני הוא עולם מוגבל. וזה בדיוק ההפך ממה שמרוח. החומר הוא מוגבל, הרוח לא מוגבלת. זה ההבדל בין רוח לחומר. העולם החומרי הוא עולם מוגבל. העולם הרוחני זה מהותו שהוא לא מוגבל. המהר"ל מעריך בזה בספרו נתיבות עולם נתיב הענווה. כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. יסביר המהר"ל, גדולתו אין סופיות שלו. מה זה ענוותנותו? אין לו מגבלות. מגביעי לשבת, משפילי לראות. הוא מתגלה בהכל, הוא בורא את הכל, הוא משגיח על הכל. הוא לא מוגבל, הוא מתפשט לכל מקום. התוכן האלוקי מתגלה בכל דבר ועניין. זאת אומרת שהתוכן האלוקי מתגלה אלינו, יש משמעות לכל דבר. הקדוש ברוך הוא, אין נושא שהוא לא פונה אליו, מאיר אותו, משגיח עליו. זה נקרא פשיטות, ולכן אין לו גדר, אין לו שום הגדרה, אל תגדיר אותו, אין לו גדר כלל, ואין דבר נבדל. אז הוא יודע הכל, הוא יכול הכל, הוא נמצא בכל, הוא מתגלה בכל. יותר חשוב לי, אומר המהר"ל, קרבת אלוקים, הדיבור האלוקי. אתה יודע איך הוא מדבר איתנו, הוא בא אלינו, הוא מספר לנו, הוא מתגלה אלינו. השם יורד על הר סיני, בתפארת ישראל, המהר"ל יריב עם הרמב"ם על המושג הזה, יורד, וירד השם על הר סיני. הרמב"ם יגיד, לא, וירד השם, האום כאילו סומר, הענן ירד. אומר המהר"ל, לא, השם ירד על הר סיני. המהר"ל חשוב לומר, כן, השם ירד על הר סיני, הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, בא אלינו, מדבר איתנו. מבחינת המהר"ל זאת המציאות האמונה שלנו. אין לו גדול, הכל נמצא מאיתו. כן, זה כל הנושא, ולכן הוא יודע הכל בחוכמתו, הוא זה שפועל הכל בכוחו. והוא משיג את הכל ופועל את הכל ויודע את הכל ומדבר הכל, הכל זה הוא. ועניין זה חיצו על המיטתו, אין כאן מקום. זה קשה להבין את זה, אבל זה הנושא. ולכן לא אכפת לי לדבר על תארים. מה זה התארים של הקדוש ברוך הוא? הוא מתגלה במון תארים, נכון? הוא מתגלה במון תארים, זה לא קושי עליו. אם הקדוש ברוך הוא זה ישות מוגדרת, רגע, תחליט, הוא כזה או כזה או כזה, הוא הכל. הוא מתגלה בהמון תארים, הוא מתגלה פה ופה ופה, הוא אינסוף. יותר חשוב לי אומר המראה להדגיש את האינסופיות של הקדוש ברוך הוא. למה? כי המסר אלינו, הקדוש ברוך הוא פונה אליך, תגדל, תצמח, אליך, כן, אליך, הוא מדבר עם כל אחד מאיתנו, כל אחד הוא משמעותי.
כן. הוויכוח פה נראה שהוא מתחיל להיות על ההגדרה של הקדוש ברוך הוא.
נכון.
ובהקדמה הראשונה אמרנו שבזה בדיוק לא עוסקים בקדוש ברוך הוא.
אז עכשיו זה לא הקדוש ברוך הוא, זה כמו שהוא אומר, זה לא הקדוש ברוך הוא, זה ההתגלות שלו אלינו. הקדוש ברוך הוא פונה אלינו, אני לא יודע מי הוא. אני לא יודע מי זה הקדוש ברוך הוא, רק דבר אחד שהוא פונה אליהם, הוא ברא את העולם והוא נתן תורה והוא משגיח ועושה ניסים, כלומר הוא פונה אלינו, וזה הדבר הכי חשוב. אני לא יודע עליו כלום, אבל אל תרחיק אותו מבין, הוא פונה אליו, הוא מתגלה אלינו, זה הדבר שיש לנו, אין לנו שום דבר חוץ מזה. לכן חז"ל קוראים לו קדוש. מה זה קדוש? פשוט נבדל, נבדל מהנמצאים, כל הנמצאים מוגבלים, הוא לא מוגבל. ואל תגיד שידיעתו משתנה ועצמותו משתנה. לא נכון. אני לא יודע מי הוא בכלל, לא יודע עליו שום דבר על הקדוש ברוך הוא, לא יודע עליו כלום. זהו דרך החיים, אומר המערב, זה דרך החיים. הם חיה אותך. וראוי לכל ישראל לדעת ולהאמין ולא דרכים מעוקלות שחידשו מדעתם דברים שלא ראויים. שאומרים שהוא משתנה, מה פתאום? הוא לא משתנה, הוא מתגלה לנו במון התגלויות, הוא לא משתנה בכלל, כי אנחנו לא עוסקים בו. אף פעם אנחנו לא עוסקים בו, אנחנו עוסקים בהתגלות שלו אלינו. הוא מתגלה במון דרכים, ככה וככה וככה, ויש התגלויות של טבע והתגלויות של נץ, יש לנו כל מיני דרכי התגלות של השם. אל תיבהל. כן, צריך לשאול,
מה זה שהידיעה עצמתו?
אל תאמר שהידיעה עצמותו, שכשהקדוש ברוך הוא יודע משהו אז כאילו זה הוא, ואז כשיש לו סר השתנות במדיניות שלו אז כאילו הוא השתנה. זה לא מדבר עליו בכלל, לא יודע מי עליו כלום, לא יודע מי. אני יודע מבחינתי שהקדוש ברוך הוא משגיח, מי הוא לא יודע, אבל זה מאוד מאוד חשוב שאדם יודע שהקדוש ברוך הוא משגיח, רואה הכל, יודע הכל, הוא מתייחס לכל. זה קרבה, וזה הכי חשוב. מי זה הקדוש ברוך הוא? אני מוסר. אבל זה מאוד משמעותי לחיים שלנו, שכל דבר ודבר יש בו נוכחות אלוקית. כי זה טוב לאדם, תראה איך הוא מסכן. זה טוב לאדם, לאמונתו. אני לא דואג, אתה דואג כאילו לקדוש ברוך הוא, אני לא דואג. אני דואג לבני האדם. זה מה שטוב לאדם וזה מה שטוב לאמונה. מה אתם אומרים? שעצמותו שכל מופשט והוא נסמך עלולים ויכול מדברים, טוב, אני מתתכל לראות את זה, אבל המרד תוקף את כל מי שאומר שהקדוש ברוך הוא שכל, מה פתאום, בטל ומבוטל, הוא לא שכל, ואל תגיד שהוא לא יודע. הפילוסופיה אומרת שהקדוש ברוך הוא לא יודע מה שקורה בעולם, כי אם הוא יודע מה שקורה בעולם, כל מיני מצטרפות לו ידיעות חדשות, אז הוא משתנה, הוא מתעדכן מה קורה. אז תראה מה יוצא, שהקדוש ברוך הוא הולך בעקבות המציאות, יש מציאות והקדוש ברוך הוא בעקבותיה, אז הפכת את היוצרות. במקום שהקדוש ברוך הוא הסיבה, אז יפה שהמציאות היא הסיבה, הקדוש ברוך הוא מסובב, בגלל המציאות הוא נוספות לו ידיעות, אז המציאות משפיעה עליו. לא עלה על הדעת, אומר המהר"ל, כל החשבונות האלו, הוא לא מוכן לשמוע את זה, מה פתאום. הכל מופרך. למה? כי אתה מתעסק בדבר שלא צריך להתעסק. כמו שהוא כתב בהקדמה הראשונה, לא להתעסק באלוקים. אל תתעסק. אסתר דבר. אל תתעסק. ומה תתעסק? במה שהוא מגלה אליך. והקדוש ברוך הוא להתגלה כמי שעושה ניסים, כמי שמשגיח, כמי שמדבר. אז זה הקדוש ברוך הוא מבחינתך. וזה מה שחשוב לך, האדם. אתה צריך להיות כך. לא יודע מי הוא, אין לי מושג מה זה ידיעת השם, לא יודע מה זה ידיעת השם. לא יודע מה זה כך, לא יודע כלום. אני לא מכוון לעסוק בזה, זה לא צנוע לעסוק בזה, אמר על כמר. בסוף, כלמה הראשונה, הוא כתב שזה לא צנוע. לחקור אחרי המלך, מה זה? אתה נכנס לו לחיים הפרטיים שלו? מה פתאום? תעסוק בהנהגה, כותב. מי שנכנס לתוך החדר הפנימי של מלך בשר ודם, זה לא כבודו. מה פתאום? אל תיכנס לשם. תעסוק בהנהגה, במה שהקדוש ברוך הוא אומר לציבור, לעולם. לכן אומר ודאי שאנחנו לא יודעים עליו, שום לא מגדירים אותו בשום הגדרה, חס ושלום, אלא אנחנו מדברים שהקדוש ברוך הוא מחיה את המציאות, ומתגלה בה, ומשגיח עליה. המשל שאמרה לימים בהמשך, זה הנשמה. כמו שהנשמה מתגלה בגוף, מחיה אותו. טוב, נצטרך עכשיו לעבור לנושא הניסים. ממש הוא ידבר על הניסים, לתקוף את הרלב"ג על כל הנושא של הניסים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.